עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת
לב ולב נפתח ונראה תאור שבשמיים. יחד לב ולב נפתח
אתם מאזינים לתוכנית להדליק את האורות בהגשת ורד מצפי.
נכון, זה נורא מרגש. בוקר טוב לכולם, בוקר טוב לשידור. אנחנו פה בלהדליק את האור ברדיו סול, והבוקר, אני ורד מצפי, והבוקר אנחנו עם מאיה הודרן. בוקר טוב מאיה.
בוקר טוב.
פשוט בטבע שלך. אז מאיה היא סופרת, היא מטפלת בכתיבה ובסיפור, היא עיתונאית, היא בלוגרית, היא מרצה על ביבליותרפיה לאנשי ונשות מקצוע במכללת אורנים, היא מנחת סדנאות כתיבה, בהשראת מסע הגיבור או הגיבורה, שאנחנו תכף נדבר על זה. יוצרת רב תחומית, פעילה סביבתית ומפיקת הפודקאסט, תגידי אותו?
סיפור ירוק.
סיפור ירוק. אז וואו, כמה דברים את עושה, מאיה.
כן, המון.
אז בואי תספרי לנו ככה, מה זה אומר ביבליותרפיה? איך את הגעת לביבליותרפיה? אנחנו ככה נעשה שידור על ריפוי, על ריפוי בכתיבה וסיפור, ו... בואי נתחיל, ככה תספרי לנו איך את הגעת לכל הדברים האלה.
אוקיי, אז אני בעצם התחלתי את דרכי כעיתונאית וכמנחת סדנאות כתיבה יוצרת. ועם השנים הבנתי שאנשים באים, הם אומרים שהם באים לכתוב, הם אומרים שהם רוצים ללמוד איך לכתוב, אבל בעצם הם עוברים דברים מאוד משמעותיים בתוך הסדנאות. זאת אומרת, אני תמיד כיוונתי לכתיבה שהיא אישית, לכתוב את עצמי, כי רק על עצמי לספר ידעתי בסוף. ואנשים מוצאים את עצמם פתאום בתהליכים מאוד עמוקים כשהם כותבים את הסיפור של עצמם. ואז היה לי איזה מין קונפליקט כזה, כי אנשים יושבים בסדנה, חולקים דברים מאוד אינטימיים, מספרים סיפורים מאוד ככה לפעמים כואבים, לפעמים מעצימים על עצמם. ובהתחלה אני הייתי עסוקה בלתקן אותם, בלשאול אותם על הדמויות, על האופן הסיפורי, ככה לכוון אותם מבחינת הטכניקה של הכתיבה, וראיתי שזה לא נכון, כי אנשים כותבים על דברים מאוד, למשל מישהי שמספרת על פרידה שלה מאימא שלה. אתה יודע, הטקסט מאוד דרמטי, מאוד... לפעמים עצוב, או לפעמים זאת הקלה, לא חשוב, אבל מאוד מאוד אינטימי. ואני עסוקה בלדבר איתה על המבנה הסיפורי.
הנושא, והנושא.
כן, כן. פתאום הבנתי שזה לא נכון. וזה לקח כמה שנים שממש עזבתי את הטכניקה. עזבתי את זה, עזבתי את הביקורת, עזבתי את מה שצריך לכתוב ואיך לעשות את זה. ובאופן פלאי ראיתי שלא רק שזה לא גורע מהאיכות של הכתיבה ומהשיפור של אנשים, של איך שהם כותבים, זה אפילו יוצר מרחב בטוח ונינוח, ואז אנשים מרגישים מאוד טוב עם מרחב היצירה, ומשתפרים גם בזה. זאת אומרת, השגתי שני דברים, גם הרגשה טובה לאנשים שאני עובדת איתם, וגם שיפור בתהליכי הכתיבה. והיצירה. כי הרבה פעמים אנשים בתוך תהליכי יצירה חווים המון ביקורת, כמו בחיים בכלל, כן? זה לא נפרד. חווים הרבה ביקורת, מרגישים לא בטוחים, לא מספיק. כל מה שאני אומרת לעצמי בחיים, אני גם אומרת לעצמי בתוך היצירה.
וכולנו אומרים לעצמנו
נכון,
את הדברים האלו.
בדיוק. אז אם כך, כשאני יוצרת מרחב... טוב, שתומך יצירה, שמאפשר ליצור באופן שהוא מוגן, שלא מבקרים אותי בסוף, ומדברים איתי על פסיקים ונקודות ועל מבנה ועל דברים כאלה, אלא נותנים לי פידבק על המהות, על זה שאני בכלל שמתי את הדברים על הדף, על זה שבכלל הוצאתי אותם לאור.
אבל זה מרגש.
בפודקאסט שלך, כן. והפידבק היה מאוד מהיר, זאת אומרת, מבחינת השינוי הזה נוצר, והפידבק היה כל כך טוב, שהבנתי שאני בדרך הנכונה. ואז אנשים היו מגיעים אליי גם ל... הייתה מסתיימת סדנה, נגיד שנה, או כמה מפגשים, לא משנה, ואנשים היו באים אליי, רוצים להמשיך לעבוד איתי באופן פרטי, אז הסכמתי, אמרתי, אוקיי, בסדר, ועם הזמן הבנתי שמה שקורה פה זה בעצם טיפול. וכדי לא להישאר במקום אפור, הלכתי ללמוד את המקצוע הזה. למדתי טיפול בהבעה ויצירה, עם התמחות של פסיכודרמה, שזה גם איזשהו אופן של סיפור סיפורים.
נכון.
אבל תמיד המילים נשארו המקום גם החזק שלי, וגם שדרכו אני מרגישה שאני מביאה את עצמי הכי נכון, ואני חושבת שזה כלי שאנחנו כולנו מסתובבים איתו. הנה, אנחנו עכשיו מעבירות פה מילים בין אחת לשנייה.
נכון.
אז זה כלי מאוד חזק, שאני רואה בו כוח מאוד גדול בשביל כולנו. תכף אני אדבר על זה אולי בהקשר של הביבליותרפיה, אבל אחרי שלמדתי את זה, הבנתי שזה, שהרפואה שאני מביאה לעולם זה באמצעות זה, באמצעות הסיפור והמילה.
מדהים. אני מכירה עוד אנשים, שמטפלים בביבליותרפיה, וככה, אז זאת מילה ארוכה כזאת, ואת אומרת, אוקיי, אז אנשים כותבים, חלק כותבים די משעמם, פשוט כותבים את החוויות שלהם בצורה בלי פסיק, בלי נקודה, כמו שאת אומרת, וקשה לקרוא את זה, אבל כשאני חוויתי את זה, אז ראיתי שאנחנו לא מדברים על בעצם פשוט לכתוב איזה טקסט, ולא יודעת, אלא באמת קורה שם משהו כשהמנחה מכוון למשהו, שאנחנו מכוונים בעצם להסתכל על עצמנו בתוך אחת הדמויות או משהו כזה. אז אני רוצה שתרחיבי קצת על זה, על איך זה קורה, איך עושים את זה, איך זה קורה.
אז קודם כל אני אגיד שלדעתי אין דבר כזה, מה זה לכתוב משעמם? אין דבר כזה.
לא, כאילו שלא תקראי את זה עכשיו, לא תקחי את זה ספר בספרה, לא תקראי את זה עכשיו.
אז זהו, אז קודם כל בואו ננטרל את העניין של העין החיצונית. זה הדבר הראשון שאני מבקשת מאנשים שבאים אליי. נעזוב עכשיו את מה שאנחנו הולכים לעשות עם הטקסט אחרי זה. להוציא ספר, לכתוב.
אנחנו עכשיו כותבים לעצמנו.
קודם כל, וזה נורא חשוב, קודם כל זה ביני ובין עצמי. יש כאן איזשהו טקס, איזושהי אינטימיות שנוצרת ביני לבין עצמי, כשאני יושבת וכותבת. אחר כך, אם אני רוצה להפוך את זה למקצועי, ואני מתעסקת גם בכתיבה מקצועית, אז זה משהו אחר, אז יש על זה עריכה, ויש עם זה עבודה, שאולי גם על זה אני אספר, אבל זה סיפור אחר. בואו נתחיל מלנטרל את העין החיצונית שמסתכלת. אז למשל,
כמו שאני כותבת את החלומות שלי לפעמים, אז אני כותבת, צריך לכתוב אותה ממש כזה, פעם הייתי עושה את זה, עכשיו האמת אני לא, אבל הייתי עושה את זה על הבוקר, צריך לכתוב אותם, את פשוט כותבת אותם איך שהם, אוקיי? אחרת את גם תשכחי אותם, ואחרת את יודעת, כאילו זה יוצא מההקשר שלו. אבל אז אני זוכרת שכזה אחד אומרתי, אוקיי, נגיד אני כמו יומנה של אנה פרנק, ואז אני אמות באיזה גטו, זה שהייתי ילדה, אז שמי שימצא את זה, שלא חושב שהייתי סתומה ועשיתי שטויות, אז אני אכתוב יפה. אבל אז אמרתי, אוקיי, טוב, אני לא באמת, וזה לא מעניין, אני כאילו עכשיו לעצמי, וזהו, ואת יודעת.
דווקא, אבל מה שאת מספרת, זה מראה את איך זה רודף אותי.
רודף אותי,
שתסתכל,
ברור.
אפילו אחרי מותי, העין שתסתכל ותקרא את הכתבים שלי. ואני מכירה, יש לי סיפורים על אנשים מבוגרים, ששרפו את כל היומנים שלהם, כדי שאף אחד באמת לא ימצא, ולא יחשפו שם כל מיני דברים, שאף אחד לא דמיין, וכבר לא יהיה את מי לשאול. אז אני באמת חושבת שהעין החיצונית הזאת היא ממש רודפת אותי בחיי ובמותי.
לא, אבל נראה לי שעשיתי עבודה על הקטע הזה כבר מזמן, ואני כבר, א', אני לא כותבת כל כך הרבה דברים, אבל
הפסקתי לכתוב אבל, פשוט.
כן, לא, הייתה תקופה שגם לא כתבתי נגיד יומן, כדי שאף אחד לא יראה את ה... לא יודעת מה שלא יראה. ואז את יודעת, משהו כל מיני דבר כאלה. פשוט אמרתי, אוקיי, סבבה, אני כותבת לעצמי, די, כאילו מספיק, מי קורא את זה? מי זה מעניין?
כן, אבל את יודעת, יש אצלי הרבה פעמים, באים גם לסדנאות וגם לטיפולים, אנשים שנפגעו מאוד מסדנאות כתיבה מאוד מאוד מקצועיות. אפילו אצל סופרים מפורסמים, שאני לא אנקוב בשמם, כי הכוונה שלהם בטח לא הייתה רעה. אבל אתה נמצא במרחב שאתה בא ללמוד, אתה מביא את ליבך, מגיש אותו, מדמם על השולחן, ואנשים אומרים לך כל מיני דברים, ולפעמים זה נאמר בצורה מאוד לא רגישה, מאוד, את יודעת, טכנית, ואנשים נורא נפגעים ונכנסים למחסומי כתיבה של שנים, בגלל שמישהו אמר להם איזה מילה לא במקום. עכשיו, בתור מי שמבינה את הדבר הזה, אני אומרת לך שממש אני נטשתי את הביקורת. זאת אומרת, כשאנחנו בסדנאות שלי מגיבים אחד לשני, זה בכלל לא על איכות הטקסט ועל טיב הכתיבה. זה פשוט לא מעניין אותי כבר.
כן.
וזה יוצר, הדינמיקה הופכת להיות כל כך שונה, כל כך מאפשרת, יצירתית, נותנת מקום. זה פשוט משנה את הכל.
כן, יש דרך אחרת להסתכל על, על מה שאני כותבת, כשאני כותבת את זה ורק אני אקרא את זה, ואז אני מרשה לעצמי לכתוב, פשוט להיות אני, מאשר, מאשר שאני כבר מנסה לתכנת את זה כדי שזה ייראה יפה.
נכון, נכון. העניין של היפה הוא באמת משהו להתגבר עליו בעניין היצירתי. לא, אני לא אומרת שוב שלא צריך להגיע לשם בשלב מסוים, אם אני רוצה להפוך את זה למקצוע, אז כל מקצוע אני לומדת דברים, ואני משתפרת, ואני גם מקבלת ביקורת. אבל תלוי באיזה שלב, שאנשים מגיעים לסדנאות כתיבה, הם ברוב המקרים מגיעים בשלבים מאוד ראשוניים, הם רוצים לכתוב משהו, יש להם איזה סיפור שיושב להם, הם רוצים לכתוב ספר, יש להם איזה רעיון. זה כל כך התחלתי, זה כל כך, זה כמו ילד שמתחיל ללכת, במקום לעודד אותו ולמחוא לו כפיים, ולהגיד לו כל הכבוד, גם שהוא נופל וזה, אני אגיד לו, מה זה? אתה בכלל לא בכיוון, וככה לא הולכים, ולאן אתה הולך?
כן, ונראה לי שרוב האנשים לא באמת, כמו שאמרת בהתחלה, הם לא באמת עכשיו רוצים להיות א' ב' יהושע, הם רוצים להביע את עצמם מהבעה של... הבאה, לא חשוב במילים, אני רואה את זה מעצמי, אני אוהבת לדבר, כן? אני אוהבת כאילו שתותנים לי להתבטא. אם לא ייתנו לי להתבטא וסותנים לי את הפה, זה ממש אוכר.
נכון.
אז פשוט להתבטא ולתת ולראות ולדבר על זה ולהרגיש את עצמי בתוך הסיפור של עצמי. אני זוכרת שאז בביבליותרפיה, אז באמת היה איזשהו משהו עם דמות, ואז הזדהנו עם איזו דמות מסוימת, כתבנו את הסיפור מיציאת מצרים או משהו כזה, על, מתוך איזו דמות מסוימת, ואז פתאום את באמת מביאה את עצמך, את מרגישה, את אומרת, אוקיי, בוא נשים את עצמי בנעליים של אותה דמות, אבל עדיין זה אני בדמות, אז נכון. אני מביאה את הדברים שלי, זה היה מקסים.
את יודעת, אנטון שמאס הוא סופר ערבי, שכתב את הספר ערבסקות, והוא כותב שכל סיפור הוא אוטוביוגרפיה מוסווית. אין באמת סיפור. אני תמיד כותבת משהו שהוא קשור לעצמי. גם אם זה הסיפור הכי פנטזיה, זה תמיד יהיה בסוף עליי. אז אם אני מבינה את הדבר הזה, אז אני ניגשת למלאכת היצירה ממקום אחר לגמרי. אני גם ממציאה, אני גם עובדת עם דמויות ועם עלילה וזה, אבל אני יודעת שבסוף האסנס של הסיפור מספר משהו עליי. אני מרגישה את זה ממש בתוך הכתיבה שלי, בכל הדברים שהוצאתי לאור.
כן, אני עקבתי אחרייך, אני יכולה להעיד שזה היה דברים מקסימים, והם היו מאוד, הם היו מאוד אישיים, גם כשלא כתבת איזה דברים ספציפית אישיים, וגם הדברים האישיים, היה בהם כזאת חינניות כזאת, בדיחות, משהו מאוד נעים, כאילו שרץ שם, שהרגישו ממש ממש את האווירה שם.
כן, תודה. אני יכולה להגיד לך שעכשיו שאני, בנובמבר אני הולכת להוציא רומן שכתבתי בארבע שנים האחרונות, וואו. רומן של, אתה יודע, 350 עמודים, משהו מאוד מסיבי, וכל פעם שנפגשתי לסבב עריכה עם עורכת, כל פעם זה הייתה מישהי אחרת שקראה את הספר ונתנה לי הערות לשיפור. אתה יודעת, ואני מנוסה כבר, אני מתורגלת. כל פעם שהייתי חוזרת מהפגישה הזאת עם העורכת, הייתי צריכה קודם כל להירגע, ממש, את יודעת, דופק מועץ, כל מיני דברים פיזיים, ובכמה מקרים גם נפלתי ממש למשכב, זאת אומרת, נהייתי חולה, מלשמוע, את יודעת, עבדתי על משהו שנים, באמת, השקעתי שם את נשמתי, ופתאום אומרים לי, אבל הדמות הזאת לא מדויקת, ואת צריכה פה לשנות, ושם להוסיף, ואת זה להוריד.
אני אוהבת את הדמות הזאת, אני שלי.
כן, זה פשוט, זה כמעט התקף לב, מלשמוע את הדברים האלה. ואת יודעת, אני רואה איך ככל שהספר מתקדם, והוא עכשיו ממש כבר לקראת עריכה סופית, עם העורכת שבעצם שמה את נותנת את הטון הסופי לאיך שהוא ייראה, ואני רואה איזה שיפור, איך השתפרתי באופן שבו אני מקבלת את הביקורת. קודם כל אני אומרת, הם עושות את זה, אני משלמת להם הרבה כסף כדי שהם יעשו את זה, והם עושות את זה לטובתי ולטובת הסיפור. אז בואו נתחיל מנקודת הנחה כזאת, שאנחנו במקום טוב. דבר שני, לא צריך להיות חולה. אני יכולה לקבל את הדברים, לנשום, לדעת שזה הולך רק לשפר את היצירה שלי, ולהתקדם הלאה. אז בפעם האחרונה שקיבלתי ממנה את המייל עם ההערות, עם כל זה שזה עדיין היה קשה, זה כבר לא הפיל אותי כמו שזה היה פעם. אז בגלל זה אני אומרת שזה גם עניין של מיומנות. ברגע שאני מבינה שזה משהו שאני יכולה להתגבר עליו ולהכיר אותו ולהבין שהוא בשבילי, אז זה רק משפר את המצב ואת מתחשלת מפעם לפעם, שאת מקבלת גם ביקורות לא נעימות.
אז תגידי לי, מה בעצם זה ביבליותרפיה? מה בעצם איך אנחנו עובדים בזה? איך זה, מה זה בעצם?
כן, אז קודם כל נתחיל מזה שהמילים זה כוח שאני חושבת שהוא אחד הגדולים שקיבלנו, כן? בעידן הזה, עידן של כמה אלפי שנים אחרונות של מילים, ביהדות מדברים על הבריאה דרך מילים, כן, אלוהים, איך הוא ברא את העולם? הוא אמר, והיא אור, נהיה אור. לפני שהוא אמר, לא היה. היה חושך. עכשיו יש אור. זאת אומרת, אני בוראת את העולם במילים, כמו אלוהים. ויש בנו משהו לפעמים שלא כל כך מבין את זה לעומק. למשל, אם היינו מבינים לעומק שאני בוראת את העולם שלי במילים, אז נגיד, אולי לא הייתי מדברת אל עצמי לא יפה. או מבקרת את עצמי, או אפילו מרחלת, או חושבת מחשבות לא טובות, אם אני אחר כך מביאה את זה לכדי מילה. כן? אבל אני חושבת יש לנו כוח מאוד מאוד גדול, והשאלה היא מה אני עושה איתו. גם הסיפור, אני מספרת לעצמי כל הזמן סיפורים, על ההוא ועל זאתי ועליי ועל ההורים שלי ועל הילדים שלי, אני כל הזמן בתוך סיפורים.
ואני גם עושה לו סופים, אני אגיד לי ככה ואז אני אגיד ככה ולמה לא אמרתי ככה, ואם עכשיו אנחנו ניפגש אז אני אגיד לו את זה, את זה ואת זה, ואז הוא יענה לי ואני אענה לו וגירה את זה.
לגמרי, כן. נכון, אני מספרת לעצמי כל הזמן סיפור. עכשיו, ברגע שאני מבינה קודם כל שיש לי אפשרות משחק שם, שהסיפור הוא לא נתון, הוא משהו שקורה לי בראש, ואני גם כל הזמן מגיבה לעולם שאותו אני חווה, מתוך כל מיני דברים שנולדתי איתם, שקיבלתי בילדות שלי, מההתנהלות שלי בחיים. ברגע שאני מבינה שיש לי את האפשרות לשנות, שיש לי את האפשרות ללוש את הסיפור בצורה חדשה.
ללוש את הסיפור, איזה יופי, איזה מילה יפה.
נכון, זה פשוט ממש ליצור משהו חדש מתוך הסיפור, כן? אז אני חושבת למשל, את יודעת, יש לי למשל בקליניקה נשים שעוברות כל מיני מחלות, היחס שלי לגוף. הגוף הוא סיפור. איזה סיפור מספר לי הגוף שלי? כמה שנים, למשל, לא הקשבתי לאיזשהו סיפור שסיפר לי הגוף והגיע מחלה. יש את הרפואה שמרפא אותי בצורה שהיא so-called חיצונית. נותנים לי כדורים, עושים לי מה שצריך, ניתוח, מה שאני צריכה אני אעשה. אבל גם יש איזשהו סיפור מתחת לדבר הזה, והאם אני יכולה לקחת אחריות על מה שקרה בגוף ולהגיד מה אני יכולה לעשות אחרת עם הגוף שלי, האם אני יכולה לאהוב אותו יותר, האם אני יכולה את האיבר הזה שנפגע מאוד, לספר עליו סיפור חדש, לאהוב אותו בדרך אחרת, להיזכר בכל מיני דברים שקרו לי דרך זיכרונות, זה משהו שאנחנו עובדים הרבה בטיפול בכתיבה, כן? אני נזכרת בכל מיני חוויות שהיו לי ואני כותבת אותה מחדש.
שקשורות
זה יכול להיות למחלה או לאיבר עצמו, אבל זה הרבה פעמים קשור לכל מיני דברים שקרו לנו בעבר. כן? ליחסים שלי עם כל מיני אנשים.
את יכולה לדעת ככה דוגמה ש...
כן, אז למשל, את יודעת, את התואר השני שלי עשיתי בטיפול באהבה ויצירה, ואת התזה עשיתי על יחסי אמהות ובנות בהקשר של גוף. כן, מה נשים מורישות לבנותיהן בהקשרים של גוף? המחזור הנשי, הטיפוח, יחס לחולי, כל מיני דברים שקשורים לאיך שאני תופסת את הגוף שלי. אז כשראיינתי את הנשים, עלו שם סיפורים נורא חזקים, למשל לקבלת המחזור. כן? זה הרי תמיד סיפור.
איפה כל אחד יש סיפור, איפה קיבלתי, איפה זה היה.
איפה קיבלתי את המחזור? זה תמיד סיפור נורא מעניין. בסדנאות שלי של מסע הגיבורה, אנחנו עושות חגיגת וסת. כל אחת מספרת... איך זה קרה, הרגע שהיא קיבלה את המחזור? יש שם סיפורים גם מאוד קשים, כן? איך זה תקע לי את הטיול השנתי, בושה, מלא דברים נורא חזקים.
אמא שלי היה סיפור שהיא סיפרה לי אותו, וסיפור של מבוכה ושלא חשוב, ואת הסיפור שהיא סיפרה לי, אז היא אמרה, היא אורי שלי במקום הזה של, אני לא אתן לילדה שלי לעבור את אותה מבוכה שאני עברתי, ואני אסביר לה את כל מה שצריך לדעת, וממש מגיל מאוד מאוד צעיר, לימדתי את זה כל מה שצריך לדעת, כדי שאני לא אהיה בסיטואציה שהיא הייתה בה.
כן.
וזה עד היום כאילו, זה סוג של ירושה, כי אני כל הזמן...
ממש.
גם... לקחתי את החוויה הזאת ממנה, למרות שהיא לא שלי.
אבל
כן.
תראי, מה שאת מספרת פה זה נורא מעניין, כי אמא שלך בעצם עשתה תיקון של הסיפור. היא חוותה איזשהו סיפור מסוים לגבי המחזור, שכנראה היה טראומטי, לא נעים. והיא החליטה, ממש החלטה מודעת, לברוא סיפור חדש. להעביר לך משהו אחר. והיא ישמעה את זה?
היא ישמעה את זה,
ישמע לגמרי. היא ישמעה את זה, יפה מאוד. עכשיו, אם היינו ברעיונות לתזה שלי, הייתי שואלת אותך, יש לך בת?
לא, אין לי בת.
לא, אוקיי. אז נגיד, אם הייתה לך בת, איך היית מעבירה לה את הסיפור החדש של הנשיות שלך בהקשר של המחזור?
איך הייתי מעבירה לה? זהו לגמרי הסיפור של אמא שלי היה ברקע, כן?
כן, ודאי, הוא תמיד שם. כן. הוא תמיד שם, ואני תמיד ממשיכה את הדורות הבאים. הסיפור מסופר ומתגלגל הלאה. סתם, אני אומרת כאילו, זאת מחשבה ביבליותרפית. איזה סיפור קיבלתי, ואיזה סיפור אני מעבירה הלאה.
יפה. אז בעצם את אומרת שאנחנו מתחברים לזיכרון שלנו אחורה, לזיכרון הקולקטיבי נקרא לזה, או לזיכרון...
הוא גם קולקטיבי וגם מאוד מאוד אישי. יש לי סיפור ייחודי חד פעמי שהוא רק שלי.
עכשיו, אבל הסיפור... קודם, הוא לא בעצם הסיפור שלי, אבל הוא כאילו עדיין בסיפור שלי.
הוא בתוכי.
בתוכי.
אמא שלי, אפילו אם היא לא סיפרה לי אותו במילים, היא העבירה לי אותו.
כן, אני חושב שאפילו בגיל כבר ממש צעיר, היא קנתה לי איזשהו ספר, והסבירה לי איך באים, יש לי את הספר הזה אולי אפילו עד היום, באיזשהו חור, יש אותו באיזשהו בויטם, איך באים ילדים לעולם, ואיך זה קורה, ואת כל הדברים שצריך לדעת, כדי שלא יהיה שום דבר מביך בנושא.
נכון.
וגם שזה לא מביך, ואפשר, כי ממש דיברה על זה המון, זה לא מביך, ואפשר לדבר, ואפשר לשאול, ואפשר טעו, וטעו, ואם עדי פה, אז ככה, כל מיני כאלה.
כן, אז היא עשתה את העבודה, את רואה, היא עשתה את העבודה ביבליותרפית, בלי ללמוד שום דבר ובלי זה, פשוט מתוך החוויה שלה. עכשיו אנחנו כל הזמן עושים את זה, יש סיפורים שאנחנו מצליחים לשנות, למשל קיבלתי הרגלים לא טובים מהבית, כן? זה סיפור שאני נולדתי לתוכו, והרבה פעמים אני ממשיכה אותו. עכשיו, האם אני יכולה להחליט, זאת ממש החלטה, להביא סיפור חדש? כן?
אבל תמיד אומרים שכשאני באה ועושה החלטה לשנות את הסיפור, אז אני הופכת להיות אולי בקיצוניות השנייה. נגיד, ילד מוכה, שאומר, אני אהיה אבא טוב ולא מכה, אבל הרבה פעמים הוא נהיה באיזושהי קיצוניות אחרת, או שהוא כן בכל זאת עושה את זה. השאלה אם אפשר, באמת...
נכון, אז בגלל זה אני... קודם כל זה נכון מאוד, הרבה פעמים אנחנו רוצים להיות ההפך הגמור, וגם זה לא משהו, פתאום אנחנו מגלים. כן, אז כמו שבתורות החוכמה אומרים, אנחנו בסוף רוצים להגיע לאיזשהו איזון. כן? אני אנסה את הקיצוניות הזאת בנעוריי, אחר כך אנסה את הקיצוניות השנייה, ובסוף בבגרותי אני אגיע לאיזשהו איזון בשאיפה. ומה שאני יכולה להגיד על זה, שאם אני מקבלת עזרה, לוקחת הדרכה, עובדת עם מישהו, בשביל מה אנשים באים לטיפול? בשביל זה. הם באים בשביל לעשות את זה עם מישהו, לא לבד. ואז יש שם איזושהי הדרכה שיכולה להכווין אותי ולעשות את זה בצורה שהיא גם אחראית וגם לא נופלת לבורות ידועים מראש, למשל, כמו שאמרת עכשיו, של קיצוניות. כן, של לשמוט הכל, של לעזוב הכל, של לזרוק להזזה. לא, שום דבר אני לא זורק. כל מה שבתוכי הוא עדיין שם. אני לא עוזבת שום דבר, אני לא נוטשת שום דבר, אני צריכה לעשות איזושהי אינטגרציה בתוכי, למה שקיבלתי מהוריי, למה שלמדתי מעצמי, בשביל לבנות סיפור חדש, אני צריכה לעשות את זה בצורה שהיא אחראית. במיוחד, כמו שאת אומרת, כמו שדיברנו מקודם, אם יש לי ילדים.
כן. אז תספרי לי, את אומרת שבסדנאות שלך את מדברת על מסע הגיבור או הגיבור.
נכון, כן.
אז את יכולה להסביר ככה למה הכוונה? כן, כן. למה זה אומר?
כן. אז קודם כל אני אגיד שני מקורות מאוד גדולים שאני תמיד משתמשת בהם, אפילו בתור השראה. אחד זה ג'וזף קמבל, הגיבור בעל אלף הפנים, זה ספר. ורות נצר שכתבה את הספר מסע הגיבור, ישראלית משלנו. אז ג'וזף קמבל הוציא ספר מאוד רציני לפני שנים, שבו הוא שם לב שלכל גיבורי המיתולוגיה, בכל התרבויות, יש איזשהו קו מנחה שממש הוא דומה בכל המקרים. הדמויות המיתולוגיות, האלים שלנו, אם זה האלים היווניים, זה יכול להיות פגני.
אתה רואה
יכול...
גם הם משתמשים במסע גיבור.
נכון, נכון מאוד. זאת אומרת, יש שם דמויות שעוברות כל מיני דברים, והוא שם לב שהדברים שהן עוברות, הם, המסלול הוא די קבוע. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא כל פעם משתנה, אלא הוא, יש לו את השלבים שלו, והדמויות המיתולוגיות, אם זה אלים, אם זה גיבורים, עוברים דרך שלבים מסוימים כדי להשלים את המסע. זה ספר מטלטל, כי הוא בעצם אוסף את כל השלבים בדרך, את כל נקודות הציון האלה, ועושה מזה סכמה שאנחנו יכולים ממש לעקוב אחריה. עכשיו, אני יכולה לעקוב אחריה מבחינה מיתולוגית, כל מיני דמויות, אמרתי יציאת מצרים מקודם, כן. אז אני יכולה ככה, יציאת מצרים היא חלק ממסע של עם, כן? שעובר משהו. ואני יכולה גם להסתכל על זה בהתבוננות על עצמי. איפה מסע הגיבור שלי? עכשיו, למה אני מתכוונת? למשל, אני אתן דוגמה. נגיד משה רבנו. דוגמה אחת הגדולות בהיסטוריה של האנושות בשנים האחרונות, כאילו שוב, באלפי שנים האחרונות. ניצל בנס ממשהו, כן? הרבה פעמים גם אצלנו, הרבה פעמים הלידה, הסיפור שלנו על הלידה שלנו, היא איזשהו נס שקרה. איך?
גם את הסיפור של הלידה מעבירים ואנחנו מעבירים.
נכון, נכון, בטח. אוקיי, ואז הוא גדל והתחנך במצרים וזה, ואז הוא עוזב שם באיזה כעס, הוא לא מבין, יש בו משהו מפוצל מאוד, כשהוא כבר במדיין ויש לו אישה ושני ילדים, הוא כבר עזב את מצרים, הוא חשב שהוא לא יחזור לשם לעולם, מה קורה? הוא פתאום באחד השיטוטים שלו כרואה צון, הוא רואה סנה בוער שבו אלוהים נותן לו משימה. מה הדבר הראשון שעושה משה כשאלוהים אומר לו מה הוא צריך לעשות? זוכרת?
לא.
קודם כל, הוא אומר לא. הוא מסרב. כן? הוא אומר, זה אני לא מתאים, אני מגמגם, איך אני, מי אני אגיד ששלח אותי? הרי אי אפשר להביא את הסנה איתו. הוא צריך להוכיח משהו, אומר, לבוא מול אבא שלו, כן, לעמוד מול אבא שלו, ולהגיד לו משהו, מה הסימוכין שלי? מה?
מופרך לחלוטין.
כן. זה שלב מאוד משמעותי במסע הגיבור. כן, העניין של יציאה לדרך, הסירוב שלי לצאת, ואז הליכה שלי בכל זאת, כי אני הולכת להתמודד פה עם משהו חדש. עכשיו אני אקביל את זה, נגיד, לחיים שלנו. קרה לי משהו מאוד, נגיד, מטלטל בחיי, לא יודעת מה, גירושים, מחלה, פרידה, מוות, אובדן, כל מיני דברים שקורים לנו בחיים. זה הרבה פעמים אירוע שמוציא אותי לדרך, כמו סנה בוער כזה. שמוציא אותי לדרך. מה הדבר הראשון שאני עושה שזה קורה?
אני ממש לא רוצה ללכת.
אני ממש לא רוצה ללכת, סליחה. מה אתם מפריעים לי בשגרה האפרורית שלי ומוציאים אותי עכשיו למסעות מאתגרים? אני אומרת, למה זה דווקא אני? למה דווקא לי? אני לא רוצה. וכמו שאלוהים אומר למשה, הוא אומר לו, חביבי, זאת לא הייתה שאלה. כן? אז גם לנו אומרים, באיזשהו מקום, זאת לא שאלה. הדרך כבר התחילה. ועכשיו אני יכולה להתווכח עם זה, אני יכולה להרגיש עם זה כל מיני דברים טובים ולא טובים, אבל ללכת אני צריכה, לרפא את עצמי אני צריכה, לעבור את מה שקרה לי, אני צריכה פשוט להמשיך ללכת. ואז גם ג'וזף קמבל אומר, יש כל מיני דברים שקורים בדרך. קודם כל אני מקבלת למשל עזרה. אז אם אני חוזרת לסיפור של משה, מה העזרה שהוא מקבל? אלוהים אומר לו ישר, כשהוא אומר לו על הגמגום, וזה אומר לו, אני שולח איתך את אחיך.
שהוא מדבר טוב.
נכון, אחיו זה עזרה. אחר כך הוא אומר לו, אני שולח איתך אותות ומופתים, אתה תוכל לעשות כל מיני דברים. כן? אגב, זאת חניכה שהוא קיבל במצרים. כן? במצרים הוא גדל עם כל מיני...
עם חרטומים, ושם עשו את כל הדברים.
נכון מאוד, ושם הוא קיבל את החניכה, ובזה הוא הולך להשתמש נגדם, בשביל להוציא את העם. אבל יש כל מיני סוגים של עזרה. אחר כך יש כל מיני סוגים של מכשולים, כל מיני דברים שיקרו והם יהיו מכשולים בדרך. למשל, עם שכל הזמן מתלונן. כל הזמן, הוא אומר למשה, הם עוד לא הספיקו לצאת ממצרים, הם התפללו שנים לצאת, הם עומדים בפתח, חוטפים אחריהם המצרים.
מה הבאת אותנו
לצאת? למה הצאת אותנו? היינו נשארים שם, לפחות היינו חיים. אבל הוא רוצה להביא אותם למשהו יותר מהישרדות. הוא רוצה להרים אותם...
בכל רגע נתון הם התלוננו שם עד הרגע שהם נכנסו לארץ כנען, כולל הרגע הזה.
נכון, אז בשביל משה זאת התמודדות מאוד מאוד גדולה. העם מצד אחד רצה, אלוהים הוא יודע שהוא רוצה להוציא אותם, אבל העם כל הזמן מתלונן. זה קושי שהוא צריך להגיב אליו. עכשיו, אני חושבת שוב, מחזירה את זה לחיים שלנו. מה הקושי שאני צריכה להגיב אליו כשאני יוצאת למסע ומתחילה זה? מה יגידו? קשיים של אמונה מול ספק. כל מיני אנשים שמערימים קשיים, במשפחה שלי, בחברים שלי, בכל מיני. ייאוש שתוקף אותי מדי פעם. גם את משה תקף ייאוש מדי פעם. הוא בא לאלוהים ואומר, זרק, מה זה הרגע הזה שהוא לא זורק את לוחות הברית ושובר אותם? בן אדם 40 יום ולילה בצום, בחיבור מטורף, מגיע, רואה את מה שהוא רואה, את העם העלוב הזה, הוא אמר לו, חכו לי 40 יום, אני חוזר. לא מאמין, העם הזה לא מאמין. אז זה כל כך מייאש הרגע הזה, הוא שובר את לוחות הברית. אבל מה הוא עושה מיד אחרי זה?
הולך חזרה.
הולך חזרה ועושה את זה עוד פעם. כן? אז גם אני מדי פעם שוברת את לוחות הברית ו... אחר כך צריכה לעלות עוד פעם.
כי אין לי ברירה.
אין לי ברירה.
אני צריכה לעשות את זה. אוקיי,
נכון.
אני לא
כן,
רוצה...
אז את יודעת מה? יש לי ברירה. זאת אומרת, אני יכולה פשוט להתעלם מהסיפור ולהגיד, זה לא שלי, זה לא קרה לי, אני לא יודע, אבל זה תמיד, אני מאמינה שזה תמיד יחזור. זאת אומרת, שהסיפור שלי הוא לא חוסר ברירה. הסיפור שלי הוא בחירה יומיומית, ולהסתכל על סיפור הגבורה שלי, כמשהו שאני ממש הולכת לרגליו כל הזמן, והוא מאיר את דרכו. אני הולכת בסקרנות ובחדווה, אני יכולה גם ללכת בהישרדות ובפחדים, יש לי גם את זה, אבל זאת בחירה שלי. אז כשאני מדברת על הקורס שבו אני עובדת דרך מסע הגיבור, אנחנו גם עוברים דרך שלבי החיים למשל, יש שיעור על ילדות ועל בגרות ועל זקנה ומוות.
אז בעצם את מתחילה את מסע הגיבור ממקום של מישהו היה משבר או פשוט מהילדות?
לא,
פשוט לגופו של...
כן, אנחנו מדברים על כאן ועכשיו, ואדם יכול, אם אני עכשיו אשאל אותך, תספרי לי על מסע הגיבור שלך, תבחרי אירוע מתוך חייך, שמהווה איזשהו משהו שלמדת והתעצמת והצלחת להתגבר עליו, הוא יהווה מסע גיבור מסוים מתוך כל הדרך שלך.
ובעצם יכולים להיות לי כל מיני מסעות גיבור.
ודאי, הדרך שלי מורכבת מאלפי מסעות גיבור קטנים שמצטרפים לתוך הסיפור של חיי, שהוא סיפור מסע גיבור מאוד מאוד רציני ומשמעותי. ברגע שאני מבינה את הדבר הזה ובקורס הזה, זה מה שלומדים. אז, ואני עושה את הקורס לאנשי מקצוע, אז בעצם זה לא רק עבור עצמי, אני רוצה לעבוד ככה גם עם אחרים. ברגע שאני מבינה שכל אדם שמגיע אליי לטיפול, יש לו מסע גיבור לעבור, גם העם שלנו, יציאת מצרים, סיפור יציאת מצרים, מה שאמרת מקודם, זה סיפור של מסע גיבור של עם. אז יש מסע גיבור של זוגיות ושל משפחה ושל אדם פרטי ושל עם.
האמת שזה מאוד מרגש מה שאת אומרת, אני מרגישה שזה, את יודעת, זה אני ככה, תוך כדי שאת מדברת, ואת מתמללת את ה, את ה, מה שעובר לי בסוג של, את יודעת, זה כזה כמו, את אומרת, אוקיי, וואו, זה בעצם, את יכולה לעטוף את הדברים הרגילים שקורים לך בחיים, שפשוט את, נכון, כי באמת נכון, קורה לי משבר, לא, את קורה לי משהו, רבתי עם מישהו, אז אני יכולה גם לא לדבר איתו, נכון? אני יכולה, אוקיי, לא חייבים, אפשר להיפרד לנצח ולעבור לארצות הברית. אבל בסוף הרי אני לא יכולה לעשות את זה לכולם, לא יכולה ללכת מכל מקום, ואני גם לא רוצה. אני רוצה, ובעצם כן יש בזה גבורה ואומץ, ללכת בכל זאת ולהגיד, אוקיי, אז איך בכל זאת נפתור את זה בצורה שתהיה מועילה ומיטיבה לך, לי, לכל השאר, לגוף שלי, לא יודעת, כל אחד, כל דבר והזה, ולעבור איזשהו, ולעשות את זה בצורה שתהיה נכונה, לא מתוך ההרגלים שלי אולי, לא מתוך הדפוסים שלי, אלא מתוך איזשהו פתח חזה שאני צריכה למצוא.
נכון מאוד. ויותר מזה אני אגיד לך שבשבילי ובשבילך ההתגברות תהיה אחרת. למשל, את אומרת על הריב הזה, כן?
כן.
אז בשבילך אולי הריב הזה יהיה להילחם פעם ראשונה בחייך, לדרוש את מה שאת צריכה להילחם עליו, להיות מאוד נוקשה. ובשבילי זה יהיה בדיוק ההפך, להיות רכה, לוותר. זאת אומרת, כל אחת מאיתנו תצטרך לעבור משהו.
למצוא את המקום שלה.
נכון. בתוכה. ההתגברות שלי שונה מההתגברות שלך. כן?
כן.
אז אני אצטרך לאמץ כל מיני דברים חדשים, דפוסים חדשים, רעיונות חדשים לתוך חיי, שלא, והרעיון הוא שאני אצא מההרגלים שלי. אם אני בן אדם מאוד שלב, אז שאני אכעס קצת. אם אני בן אדם מאוד כעסן, שאני רגע אוותר.
כן, אז שאני אלמד לנהל את האנרגיה שלי, לנהל את הרגשות שלי בצורה שהיא תהיה בונה.
נכון.
ולא ליפול לאותו דבר כל פעם, לאותו בור, כמו שהזכרת מקודם.
נכון. והסיפורים הם שונים. אז כשאני עובדת עם בן אדם, אני מתאימה את הרעיון של מסע הגיבור לסיפור הפרטי שלו. כל אחד
מאיתנו. ובעצם כותבים איזשהו טקסט על, על, על נקודת זמן, נגיד על איזשהו, לא יודעת, חשוב, משבר שקרה, או משהו שאני מתחילה ממנו, שהוא עליו, בטח נמשרת שאת מדברת, אוקיי, בואו תחשבו על איזה רגע שאתם זה. ואז מתוך זה אנחנו בעצם מתארים את הסיטואציה, כאילו...
כן, אז אני יכולה שלי. למשל לכתוב מה, הוציא, מה הרגע שבו יצאתי לדרך. זה סיפור אחד. אחר כך אני יכולה לכתוב על עזרה שקיבלתי בדרך. את יודעת, מי שיכול לבוא להגיד לי, אין עזרה. לא קיבלתי עזרה. אני אגיד
נכון,
לא,
אנשים אומרים שאף לא. לא עוזר להם, ואני אומרת, מה, כולם רק רוצים להם דבר, אני לא הגעתי לשום מקום, לא עוזסתי סנטימטר, בלי שהמון המון אנשים היו צריכים לעזור.
אז זהו, אבל זו תפיסה מסוימת, שמישהו אומר משהו כזה, לא הייתה עזרה, זה, אני מבינה שבן אדם היה בכזאת מצוקה, שאי אפשר היה אפילו לראות, אבל בוא נחשוב בכל זאת, על איזושהי עזרה קטנה שקיבלת, את יודעת מה? אפילו מעצמך. עזרה קטנה שקיבלת מעצמך ברגע מסוים. אחר כך אני אחשוב על קשיים, אני אכתוב קטע על קשיים שהיו לי בדרך, ובסוף אני אספר על איזושהי התגברות, על הסיפור חדש שנברא מתוך כל מה שעברתי. נגיד, אם אנחנו עכשיו מדברות על רצף כזה, כן? אני אומרת לך פה דברים, זה קורס שנתי.
כן, ברור, אני ממש שכמה. רוצה לבוא לקורס הזה. אני כבר רוצה להירשם לקורס בסוף הזה.
אז אני חושבת שזה הרבה יותר מורכב גם להבין את הרעיון, אנחנו רק נוגעים פה עכשיו, אני מקווה שאני לא חוטה לדבר הזה, אבל אנחנו נוגעים פה עכשיו במשהו נורא נקודתי. אבל בסדר, אנחנו מספרים פה איזה אסנס של רעיון, כדי שמי שסקרן אחר כך ירחיב ויקרא את הספרים וילמד אותו עוד.
ובעיקר יעשה את העבודה העצמית הזאת, שהיא נשמעת לי וואו, כי את בעצם... את... כשאת בנקודת זמן של תחילת השנה, של תחילת הסיפור, לא חשוב, אז את לא התגברת עדיין, זה בת לעבוד על דברים.
נכון, נכון.
ואז את לא התגברת, ואת ככה, תוך כדי שאת כותבת, את בעצם מוצאת משהו.
אני גם מוצאת, וגם אני יכולה להסתמך על דברים שכבר עברתי. היו לי התגברויות בחיים, היו לי גם דברים שנכשלתי בהם, ברור. אבל מאיפה אני לוקחת השראה? מהכישלונות שלי, שהיו גם... או מהדברים שהצלחתי לעבור ולהתגבר עליהם, כן?
כמו שתמיד אמרו לי, תעשי מיטו, כאילו לא מיטו שלה, מיטו אלא מיטו, יש כאילו מישהו הצליח, תעתיקי ממנו, אל תלכי לחפש אנשים שלא הצליחו.
נכון, אז את אומרת פה עוד דבר, שההשראה שאני שואבת היא לא רק מעצמי, אלא מאנשים אחרים, ואני אגיד משהו ככה הרבה יותר גדול מזה, אני אקח את זה למשהו הרבה יותר גדול, שכל המיתולוגיה, כל הקלאסיקה של המיתולוגיה, נכתבה בשביל זה. כדי שאני אסתכל, ירים את עיניי למשה, ויגיד, זה מישהו ללמוד ממנו את הדרך. כן? או אני ירים את עיניי לאפלטון, או ל...
באמת שזה מדהים, כי משה הוא אנטי גיבור, הוא בעצם...
למה?
לא, הוא גיבור, אבל סוג של... הוא לא איזה הירואי, הוא כל הזמן קשה לו, כל הזמן מתלוננים עליו, כל הזמן כאילו...
כן, אבל הוא את הדרך שלו, הדרך שלו היא דרך מדהימה.
דרך מדהימה שהוא לקח את הכוחות והתקדם עם מה שיש לו. זאת אומרת, אני יכולה להזדהות איתו, אני אומרת, אוקיי, הוא לא היה מושלם, היו לו קשיים, אבל הוא בכל זאת עשה את כל הדברים.
נכון, אז זה מה שיפה, תראי, את אומרת, אני יכולה להזדהות איתו. בשביל זה נבראה המיתולוגיה, כדי שאני אזדהה עם גיבורים, מכל מיני דתות או סיפורים, או לא משנה. זה שאני קוראת ספר ואני קוראת על התגברות של מישהו על קושי נורא גדול, שפגש אותי או לא משנה, שאני עברתי או לא. אבל אני קוראת את הדבר הזה ואני מקבלת השראה על החיים שלי. למה אני קוראת סיפור? מה, סתם בשביל להעביר כמה דקות לפני השינה? אני רוצה השראה לאיך גיבורים מתגברים. וזה הופך את כל עולם האומנות בשבילי למשהו אחר לגמרי. זה בא להעיר אותי ולהרים אותי במקומות שאני מרגישה בהם חלשה, לא בטוחה, בספק.
מדהים. האמת שזה ממש מדהים, וממש אני כולי רק רוצה לעשות עוד את העבודה הזאת.
כן. אז אם את רוצה, אז אני אגיד באמת כמה...
תגידי כמה מילים באמת.
על איך אפשר, על מה אפשר לעשות.
כן.
טוב, אז אני אתחיל מהעניין של להקדיש זמן ומקום לכתיבה. בוא נגיד, כמו כל תרגול רוחני, שום דבר לא קורה לי. אם אני לא מביאה את זה, אם אני לא יוצרת את זה, זה לא יקרה. אז תמיד שאנשים באים לסדנאות, אני אומרת להם שמלבד הסדנה, שהם כבר פינו לזמן ומקום, הנה הם הגיעו, הם שילמו, הם יושבים פה, זאת אומרת, הם הקדישו משהו מחייהם לטובת התהליך הזה. אז לפנות זמן בשבוע לכתיבה. חלון זמן. זה יכול להיות, מי שיכול חצי שעה, אז חצי שעה. מי שיכול שלוש שעות, שלוש שעות. מתי שנוח לי, בבוקר, בערב, בזמן שנכון לי ליצירה. אבל שזה יהיה בתוך הלוז. ושזה לא יהיה הדבר הראשון ששותים אותו לטובת כל מיני סידורים. כן? מתקשרת אליי חברה, בואי לקפה. אני אומרת לה, לא, אני כותבת עכשיו. כן? זה קורץ לי נורא ללכת לשתות קפה עם חברה ולכתוב, זה לא תמיד קל. אני יושבת עם עצמי וזה עניין. אז אני אומרת, למה זה קל נורא לשתות את זה? גם אם פתאום יגידו לי ללכת למוסך, אני אולי יותר ארצה את זה מאשר לשבת ולהתבוסס בסיפור של עצמי. אבל אני בכל זאת מפנה זמן, ואני מאוד נוקשה לגביו. זאת אומרת, זה זמן כמו כל דבר אחר בשבוע, פילאטיס, כל אחד והקניות, כל אחד והדברים שלו, אבל זה זמן מוגדר שהוא בתוך השבוע והוא קבוע. טקס, ממש טקס. אז זה דבר אחד, את יודעת, אני מספרת גם לתלמידים שעשיתי את התואר השני שלי בכתיבה, עשיתי עוד תואר שני בכתיבה יוצרת באוניברסיטת חיפה.
הבאה בכתיבה וסיפור ובכתיבה יוצרת.
נכון, תואר טיפולי ותואר יצירתי. אני בעצם משלבת בין שני העולמות האלה בעבודה שלי. אז בתואר השני בכתיבה יוצרת זה הייתה תקופה שכתבתי בה הכי הרבה בחיים שלי. למה? לא בגלל שאז הייתה לי מוזה.
בגלל שהכרחו אותך לכתוב.
כן, הייתי צריכה להגיש תרגילים משבוע לשבוע, ושהמורים שלך זה רונית מטלון ז"ל, ויואל הופמן, ומאיר ויזלטיר, וכל מיני אנשים מגדולי הסופרים פה בארץ. אז את מגישה את המטלות שלך בזמן, והייתי מתיישבת, no matter what, לא משנה באיזה מצב רוח אני, יש לי כוח, אין לי כוח, פשוט מתיישבת וכותבת. ומהתהליך הזה נוצר בעצם... הספר שלי שנקרא מסיבת יורה, הספר האחרון שהוצאתי, שהוא 26 סיפורים קצרים, מונולוגים של דמויות ישראליות. אז בעצם המוזה, כן, לא מחכים לה, והתירוץ של החתול אכל לי את המחברת לא רלוונטי לענייני מוזה. כן, אני קודם כל מפנה את המקום, ואז זה קורה. או שזה לא קורה, אגב. זאת אומרת, יש הרבה פעמים ש... אין לי מה, או אין לי איך, או לא יודעת מה, זה לא קורה.
זה כמו בתרגול מדיטציה, שאומרים, אוקיי, אני עכשיו יושבת לעשות מדיטציה. מה קורה במדיטציה? אני, כאילו, אין מדיטציה טובה או לא טובה, אז התרגול הוא...
בדיוק.
הוא הדבר, זה שישבתי...
ממש.
ופיניתי את שאר הדברים, והתרכזתי בדבר הזה, וזה התרגול.
נכון מאוד.
ובלי תרגול רציף, גם לא התקדם.
נכון מאוד. זה חייב להיות משהו קבוע ושיש בו חלון זמן פנוי. ואם אני, הפנטזיה שלי שאני אפנה לי יום של 8 שעות, אבל זה לא, זה פנטזיה והיא לא ריאלית, אז לעזוב אותה ולהגיד מה אני כן יכולה. אני יכולה שעה בשבוע, זה גם מספיק, זאת התחלה טובה. אוקיי, אז זה דבר אחד. דבר שני, אני הרבה פעמים מציעה להתחיל ב10 דקות של כתיבה, שהיא כתיבה ספונטנית, בלי הנחיה, וגם עם הידיעה, זה מחזיר אותי לתחילת השיחה שלנו, שאף אחד לא קורא את זה. זאת אומרת, את זה אני לא יראה לאף אחד. זה כבר משאיר אותי במשהו יותר מוגן עם עצמי, ואני בעצם שוטפת את כל המחשבות שאני באה איתם. אפילו הרשימת קניות, לשים אותה על הדף, כדי שפשוט שאני ישחרר אותה, והיא לא תשב לי כל הזמן מה אני צריכה לעשות, מה אני צריכה זה, פשוט להניח את זה.
אני אוהבת לעשות, פשוט לרשום את כל הדברים, ואז לפעמים רושמת אותם עוד פעם, ועוד רואה פשוט... כאילו עכשיו זה יום חדש, אז אני קודם.
נכון, שזה יהיה שם. את יודעת, יש אנשים שבאים אליי לסדנאות, ורק ב10 דקות כתיבה האלה קורה להם משהו מופלא. הם אומרים, אף פעם לא ישבתי ונתתי לזה מקום, וכשזה קורה, אני פשוט, זה שטף שלא נפסק. כן? אז רק בעצם הדבר הזה, 10 דקות לכתוב, זה כבר משהו. עכשיו, מאיפה אני יכולה לשאוב את ההשראה שלי? אני יכולה לשאוב את ההשראה גם מסיפורים שקרו לי. אני יכולה לכתוב על סיפורי עבר שלי, על חוויות שקרו לי. אני יכולה לכתוב על פי תגובה לאומנויות. קראתי ספר טוב, מה זה עשה לי, מה זה העיר אצלי. ראיתי סרט מצוין, אני רואה סדרה שלא נותנת לי מנוח. לכתוב מה זה עושה לי, לא על הסדרה. הסדרה כבר נכתבה והיא כבר שם, אבל מה זה עושה לי? למה זה כל כך מסעיר אותי? להיזכר בזיכרונות ילדות, לדפדף בתמונות מתוך אלבומים ישנים או חדשים, ולספר על מה שקרה באירועים מסוימים. כן? כל הדברים האלה זה דברים שאני עושה בסדנאות.
אבל אז את אומרת שנגיד כל חצי שעה כזאת, שאני קובעת לעצמי, נגיד, 3 פעמים בשבוע, לא חשוב, אז אני לוקחת לי איזה נושא, כאילו חוץ מ10 דקות של ככה לכתוב.
נכון.
וזה, אז אני נותנת לעצמי עוד איזה 20 דקות או חצי שעה, לכתוב על נושא שבחרתי.
נכון.
אני לא כותבת סתם, נגיד, מאתמול.
את יכולה גם לכתוב סתם מאתמול. זה כתיבה שהיא יומנית וזה בסדר גמור. אם זה עושה לך טוב, מצוין. ההרגל הזה הוא טוב גם. את יודעת, יש לי איזה פנטזיה כזאת שהתחילו במערכת החינוך את הבוקר עם 10 דקות כתיבה. ממש הרגל כזה, נכנסים לכיתה 8 בבוקר, 10 דקות כתיבה, כל אחד יושב במחברת שלו, לא מקרים, לא מרים, שום דבר. פשוט בלטפח את היחסים שלי רגע עם עצמי. מי אני? להבין מי אני. כן, אני כל הזמן הרי עסוקה בתגובות לאחרים ולאירועים ולדברים. שנייה אחת לשבת עם עצמי, את יודעת, זה אפילו יותר טוב ממדיטציה, כי מדיטציה זה מה אני עושה, מה זה? כאילו, להקשיב לנשימות וזה, זה הרבה יותר קשה. פה יש לי דפת, אני בכל זאת עושה משהו, אבל אני עושה את המשהו הזה ומשתמשת בו בשביל לטפח קשר אינטימי עם עצמי. אז תארי לך שיום יתחיל ככה, אני בטוחה שרמת האגרסיות בתוך הכיתה תרד. אני בטוחה שהאנשים, הילדים האלה יהיו יותר מחוברים לעצמם, כן? אז כשאני עובדת עם אנשי מקצוע, אז אני מציעה להם להנחיל את ההרגל הזה. יש כל מיני מדריכים על כתיבה, אנשים שמציעים כל מיני אפשרויות, גם לי יש מדריך לכתיבה, שבאתר שלי יש אותו, אז אפשר להיכנס לאתר, להשאיר שם
מיה
פרטים.
מיה הודרן.
נכון, האתר שלי הוא מיה הודרן, ואפשר לקבל שם פרטים. סליחה, להשאיר פרטים ולקבל מדריך לכתיבה, וכל שבוע אני גם שולחת כל מיני רעיונות להשראה וכתיבה.
יש לך גם קבוצת וואטסאפ, נכון?
יש לי קבוצת וואטסאפ שנקראת פשוט בטבע שלך, שאפשר להצטרף אליה, וגם כל שבוע אני שולחת משהו של השראה, או שאני כתבתי, או שאני מערכת טקסטים אחרים של כותבות מצוינות וכותבים טובים. אז זה עוד אפשרות. דבר שנוסף הוא להיכנס לאיזושהי מסגרת כתיבתית, סדנאות כתיבה. יש היום אפשרות גם בזום, יש המון סדנאות שקורות בזום, אני לא מעבירה בזום, אבל יש המון אפשרויות כאלה, זאת אומרת שאת יכולה לשבת בבית שלך, את לא צריכה ללכת לשום מקום, זה גם עולה פחות, כן? ופשוט...
אבל את חושבת שאת המסע האינטימי הזה שהוא באמת קורה בסדנאות, אפשר לעשות גם בזום?
לא, לא שלי, כן. הסדנאות שלי הם לא כאלה שאפשר לעבור בזום. כשהייתה עכשיו הקורונה, אז לא הייתה ברירה, אז עברנו לכמה מפגשים בזום בכל סגר שהיה, אבל מיד החזרתי אותנו להיפגש פרונטלית, פנים מול פנים, זה משהו אחר. אבל יש אנשים שזה עובד להם טוב, וגם יש אנשים שלא יכולים. הקליניקה שלי בתקופת הקורונה עברה לחלקה לזום, ויש אנשים בגלל נכות או חולי או דברים אחרים שלא יכולים לצאת מהבית, זקנה.
זה יתאים להם.
כן, זה יתאים להם, כן. והיום גם נשארה לי שליש קליניקה בזום, אנשים שלא יכולים לבוא.
כן, יש הרבה אנשים טכניות. שגם זה התחיל להתאים להם לא לצאת מהבית.
נכון מאוד, זאת גם עוד איזשהו עניין. אבל אני עכשיו מדברת על מי שיכול, שייצא ושייפגש. ומי שלא, יש גם את האפשרות הזאת, אז זה טוב. אז יש לי גם את סדנת מסע הגיבורה שאני, לנשות מקצוע, שמתחילה אחרי החגים. יש ימים של כתיבה חד פעמיים. שאפשר לבוא לטעום, רק לקבל איזושהי התנאה ולצאת לדרך. אני גרה בפרדס חנה, ואני עושה את הסדנאות שלי היום, גם זה עוד תוצר טוב של הקורונה, אנחנו יצאנו החוצה, זאת אומרת, אני עושה את זה בטבע, באיזושהי חורשה מאוד מאוד יפה, שנפגשים פעם בשבוע, כותבים סביב מדורה, חולקים, זה פשוט מקסים, ובצל עצים, נורא נורא כיף. ואני אגיד עוד משהו אחד, כמה חשובה מסגרת, שאת יודעת, יש לי אנשים שלומדים אצלי שנים. אין לי כבר משהו חדש ללמד אותם. הם שמעו את כל הסיפורים שלי ואת כל התרגילים שלי. הם פשוט רוצים מסגרת. אז הם באים שוב ושוב ועשו אצלי את הסדנאות של מסע הגיבורה. יש נשים שעשו את זה כמה שנים. הם פשוט רוצות מסגרת כתיבתית שתחזיר אותם לרידם הזה, לקצב של הכתיבה. והרבה פעמים אנחנו צריכים את זה. גם אני לא אעשה פילאטיס על המזרון בבית מטעמי התנדבות מול היוטיוב. אני הולכת לפילאטיס.
כי... האמת שזה נכון.
כן.
האמת שזה נכון, זה הרבה יותר קשה. את זוכרת שהיה את הזומים שבקורונה, ופתאום יש לך שירותים ואת אף פעם לא חוזרת. אז...
נכון.
אז זהו. אז בהחלט אין, גם אין על מפגש... שהוא ממש אינטימי כזה, נכון. עם עיניים, עם גוף, עם אדם.
קורה משהו נורא מסעיר בסדנאות מבחינת החיבורים שנוצרים. אנשים מבינים פתאום שהמסעות שלנו הם בסך הכל, עם כל זה שזה נורא ייחודי, הם די דומים. ההתמודדויות שלנו הן לא פשוטות. וכשאני מבינה שאני בחברה טובה ותומכת, ושאנחנו עוברים בסך הכל את אותם דברים, יש משהו שמרגיע את הנפש. זה לא אני דפוקה, או יש לי את הבעיות שלי, אפילו כשאני עובדת עכשיו, מסע הגיבורה זה סדנה למטפלות, לנשות מקצוע. שאני מבינה שאני חלק ממעגל שמחזיק את הסיפורים שלי. זה ממש, זה הריפוי.
כן, האמת שזה מדהים. זה ממש מדהים. היה לי מאוד מרתק לדבר איתך. ידעתי שזה יהיה מרתק, אבל עדיין זה מרתק. ואני ממש אשמח לשמוע אחר כך, אני אחפש מאיה הודרן ודבר איתך. וזהו, נעמת לי מאוד.
תודה רבה, גם את לי.
אם יש לך משהו שעוד רצית ככה לספר לנו, להגיד לנו על שאת רוצה לתת למאזינים?
יש משהו שלא ציינו, אז הקורס הביבליותרפיה באורנים, שהוא לאנשי מקצוע גם, מכללת אורנים, קורס שנתי, מאוד מעניין וחזק. אז גם כל הפרטים נמצאים באתר שלי, גם של הפודקאסט שלי, שלא הזכרנו כאן ככה ממש בקטנה, פודקאסט על יזמות אקולוגית, זה גם אני עושה את זה בדרך סיפורית ומעניינת, ולא בדרך של, את יודעת, להפחיד על... אותנו עם משבר האקלים, אז הכל בדרך של סיפור.
את הפודקאסט אפשר למצוא סיפור ירוק בכל אתרי הפודקאסט.
הוא גם באתר שלי, והוא גם נמצא באמת בכל אתרי הפודקאסטים, ספוטיפיי, יוטיוב, כל האפשרויות.
נהדר, יופי. אז תודה רבה מאיה, אני הייתי ורד מצפי, להדליק את האור, ימי רביעי, שלום ולהתראות.
ניסיתי מאוד להילחם ברוחות, לא סיפרתי לך כמה ניתקתי את עצמי בתוך המציאות חטפתי ג'ננה אדם צריך שתהיה לו מילה קצת מקום בעולם אבל לא נשכח
הרגשתי אותה
וכל אמיתי לתפילה ורגע מושלם ולא לפחד מהפחד ניסיתי, ניסיתי לצוף יחסי אהבה זה משחק מנוחלך קצת מציפור שוב למדתי לעוף לנחות בשלווה לא ליפול על התחת אדם צריך שתהיה לו מילה קצת מקום בעולם אבל לא נשכחת וכל אמיתי לתפילה ורגע מושלם כדי לתת ולקחת צריך לא היית במקומי מה היית זומרת תמשיך כי צריך להמשיך אם אתה אמיתי בשבילי אתה המלך אדם צריך שתהיה לו מילה קצת מקום בעולם אבל לא נשכחת ולתת ולקחת צריך שתהיה לו מילה קצת מקום בעולם אבל לא נשכחת וכל אמיתי לתפילה הרגע מושלם ולתת ולקחת אתה קרב ומתרחק אבל הלב שלי יוצא אליך ושוב בורח שוב חוזר אין יום אחד שיעבור בלי שאחשוב עליך כמו ירח מתמלא ומתרוקן
טוב
דברים, פיסות חיים, דמות דמעות הופכות לשיר ומנגינה.